אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שבת שלום.
צהריים טובים.
ברוכים הבאים להתבודדות, כאן ברדיו כאן תרבות, באולפני רסולין ועמיחי חסון, במסענו השבועי. אני אספר לך, יאיר, שבדרך...
כן. שמעת את הפרסומת לספר החדש של צחי הנגבי.
יש ספר חדש של צחי הנגבי?
נו, מה?
והעולם שותק?
איך זה נקרא? בדיוק שמעתי את זה בנסיעה.
מנהיג ללא דרך, דרך לא מנהיג?
לא, זה בדיוק העניין.
יותר גרום.
השם של הספר זה... לא ארץ נוכריה לקחנו, נדמה לי, אבל הכי...
זה השם?
זה השם, ושישה אותי, כי האפיון שלו שם זה לוחם ומנהיג.
וזה בדיוק משהו, זה עכשיו לוחם ומנהיג, אני חושב על צחי הנגבי.
זה היה משעשע. את חשבתי שזה מה שתפס אותך?
אולי, אם הייתי זוכר לשמוע, בוודאי שזה היה תופס אותי.
אתה לא מאזין לתחנות הנכונות.
לוחם ומנהיג. אני גם יכול להגיד שאני לוחם ומנהיג, אני חושב.
אני חושב שכל אחד יכול להגיד שהוא לוחם ומנהיג.
אני חושב שאני אאמץ את זה לספר הבא.
אגב, זה מעניין בכלל התעשיית ביוגרפיות האלה, הרי שאף אחד לא קורא אותן.
אבל הן יוצאות...
והן יוצאות... ברור, ברור למה הן יוצאות, מכל הצדדים, רק ה... זה כאילו עולם מדומיין כזה שלא קיים.
איך קראו לו ביוגרפיה של ברקת?
משהו לא זוכר, אבל גם... משהו כזה.
יש גם, היה, אני חושב שזה היה של פועד, היה ביוגרפיה של פועד, ששכבה שם ב... מתחם התחנה בספרי, שבדרך כלל ספרים נחטפים משם.
כן, טוב, זה...
שרדה חודש, חודשיים, שלוש, ארבע, אולי אפילו, אולי עוד שם, מי יודע.
התחיל לשלם מס שלילי על היכולת להיות שם בתחנה.
לא, מה שתפס אותי היה שעריות כל העסק שהבוקר היה צפוי להיות הרבה יותר דרמטי.
של התקציב?
בכותל, לא. אני לא אוהב התקציב, זה כבר חדשות השלושות.
הבנתי, מתנצל.
ראש חודש.
כן, אוקיי.
חולצה לבנה, אתה לא באת עם חולצה לבנה, גם אני לא באת עם חולצה לבנה, שתינו נפסלנו במשחק.
וואו, לא נפסלנו במשחק, אני פשוט נשאר עכשיו, קבל מכתב להורים או משהו.
מכתב להורים, אז ראש חודש כסלו, אז...
נגיד, היית הולך לבית ספר עם חולצה לבנה?
בוודאי, היום שלחתי את הילדים שלי עם חולצה לבנה, עזוב, ברור. מה זה, קלאסיקה.
יפה.
מעורר הערכה. לא, אז כיוון שיש ראש חודש, לושים חולצה לבנה, ויש את הסיפור הרגיל, שבו נשות הכותל מנסות להכניס ספר תורה לתוך רחבת הכותל, וכל מי שלא הם מנסה, לא יודע, פחות או יותר, לעשות הכל כדי שהם לא יוכלו לעשות את זה, ויש מכות ועניינים, ומאז שיש את החבר כנסת הזה מהעבודה, שהוא כאילו באדם, אז כאילו הוא מכניס את הספר, היה אמור לו את הבוקר...
משתמש בחסינות הפרלמנטרית.
היה אמור לו את הבוקר הזה כאוס גדול, ואפילו ביבי קרא לתומכיו להצטרף, לא משנה, זה נמנע.
זה, אתה יודע, אפרופו ההפגנה שהייתה השבוע, ביבי קורא לתומכיו, זה ארבעה אנשים שבאים על טנדר.
הפגנת המיליון שלא קרתה, אבל רגע, לא, בכלל כל זה...
מה אני עושה, אתה מבין הרי שהתיאור שלך בעצמו דורש איזה 200 הערות שוליים בדרך.
אבל אני רק מנסה להגיע למשפט, אבל בקיצור, ראינו מישהו, אני עליתי באמצע של השיחה, זאת אומרת, אני לא יודע מי הוא. אבל זה נשמע כמו אחד מהח"כים החרדים, והוא אמר, ולכאורה טיעון הוא עקרוני, הוא אמר, אני לא מבין את העניין שלהם, של נשות הכותל. שהרי בתורה רשום שהן לא צריכות לעשות את זה, אז הן רוצות לבוא בשם התורה הזאת, ולרקוד איתה ולקרוא בה. שבסך הכל זה טיעון שיש מה לדבר עליו, ואני חושב ש... בעיקר צריך לשאול את עצמנו אם רוצים לקחת אותו ברצינות, כי הבן שגם בתורה, עד כמה שאני יודע, יש איזה עניין לא לגנוב, למשל. ולא ראיתי כל מיני גנבים אומרים לעצמם לא לבוא יותר לכותל. כתוב גם לא לשאול. יש כל מיני כמה דברים לא לבוא, על כל מיני דברים שאפשר, שבסך הכל מתקבלים על הדעת. וכאילו, תוך כדי המחשבה הזאת, חשבתי ש... אגב, כל הדיבור על... התנועה המסורתית שככה צף ועולה, תמיד הרגעים שהכי קשים לי בפאנלים האלה של העולם המסורתי, הוא הבוז הזה נגיד לתנועות הקונסרבטיביות הרפורמיות, שאפשר להבין אותו מהמון סיבות, ואני גם לא, בוא נגיד, אני רחוק, לא שילמתי דמי חבר, וככל הנראה גם לא אשלם לעולם דמי חבר, לא לתנועה הזאת, ולא לתנועה הזאת, וגם לא לתנועה הזאת. אבל אני חושב שיש משהו באלמנט שבסופו של דבר, עם כל השוני, הוא יותר קרוב מאשר שונה. יש איזושהי בקשה להביט על זה בצורה אישית.
קיומית אפילו.
קיומית. ואם אי אפשר להזדהות עם הסנטימנט הזה, כסנטימנט משותף, כלומר, אם מי ש...
אתה אומר בהקשר של מי שמתנגד לנשות הכותל, כאילו. כאילו אם הוא לא מתרגש קצת מזה שבני אדם פשוט רוצים לבוא לכותל ולרקוד עם ספר תורה.
לבוא לקודש, כן. עכשיו, שוב, את הקוויץ' הזה אפשר לעשות על כל דבר. ואין הדבר סוף. אבל אם אתה לא יכול להזדהות עם הרגש העקרוני הזה, אז אני לא יודע מה הפרויקט שלך שווה. אני אומר את זה ממש בכאב, כאילו.
אני 100% מסכים, אבל אני חושב שזה חלק מ... כאילו... זה היה הבעיה הכי גדולה של היהדות הישראלית, שהיא חושבת רק, כמעט רק מהפריזמה הפוליטית. גם המאבק של נשות הכותל הוא לא באמת מאבקן של נשים הקמאות להתפלל בכותל. כאילו חלקן כאלה בוודאי, אבל המאבק הוא הרבה יותר רחב, והוא מייצג עמדות. אולי אני אגיד משהו שאותי ככה בהקשר הזה עורר הבוקר, או לא יודע אם הבוקר, אבל ככה אני חושב עליו לאחרונה סביב כל הרפורמות של משרד הדתות, וכל ההתרגשות הגדולה של אנשים מהרפורמות האלה, כאילו איזה גאולה, ועכשיו גם ראיתי איזה משהו, לא זוכר מת איפה ראיתי את זה, אבל שמשרד הדתות יכיר בנשים רבניות, כרבניות וכולי, וזה הצד השני של מה שתיארת עכשיו, כי בעצם ההתרגשות הזו היא בעצם להתרגש ממישהו שרומס אותך, ואז נותן לך איזה... איזשהו פרס קטן. בעיניי הפריזמה הפוליטית היא תמיד, בסופו של דבר היא הפסד לדת, לא משנה אם משרתת את האג'נדה הדתית שלך באותו רגע.
בעצם החיבור הזה של מה שנקרא משרד הדתות.
עצם החיבור הזה, הרי מה קורה? זה דבר מטורף. ראיתי מה שאנשים משתמשים בביטויים דתיים לגמרי, שחיינו וכולי על זה, שמשרד דתות יאשר נשים שהן רבניות, שזה כאילו אבסורד בכל רמה שהיא, כאילו מדינת ישראל, שהיא מדינה חילונית, אני מקווה, תאשר ליהדות את מי היא מכניסה פנימה ומי היא לא מכניסה פנימה. וכל הרדוקציה הזו בעצם מוציאה את הקיום מהדבר. כי הרי בסוף רבנים נגבעים, אני חושב, ואני חושב שיש נשים שהן מנהיגות הלכה בלי קשר לאישורור הזה, שהוא בעיניי הוא חסר, אולי יש לו נפקמינות כלכליות וכולי, אבל...
יש נפקמינות שנראות.
בסדר.
וזה דיון, אגב, שמעניין לפתח אותו, אני לא יודע אם עכשיו, האם לנראות הזאת באמת יש ערך כשלעצמה, או שהיא כמו פסדות, היא רק פסדה?
לא, אני רוצה לטעון משהו יותר עמוק מזה. אני רוצה לטעון שלפעמים הנראות שנראית חיובית, בסוף המחיר שהיא גוררת בתוכה הוא הרבה הרבה יותר עמוק. כלומר, כרגע זה נראה כאקט שמשרת שוב איזושהי תפיסה שאני ודאי יכול להזדהות איתה, כי בעיניי, בטח החלוקה הזו היא לא, אין לה קיום יהודי בעולם המושגים שלי, של נשים או גברים, אפרופו מי שמוביל קהילות, אבל הצורך הזה באישור, ובעיקר ההתרגשות, כאילו מהאישור הזה שיכול להתהפך הרי ברגע, ו-50 שנה היה אישור, הייתה תמונה אחרת לגמרי, זה כאילו ממש לקחת היהדות ולדחוף אותה, זה כאילו אפרופו לכניסה להיסטוריה, זה ממש לרסק את היהדות לתוך ההיסטוריה. וזה דבר שהוא גם מסוכן, וגם תמיד המחיר שלו יותר גבוה מהיתרון, לא משנה איזה נראות אתה מקבל באותו רגע נתון.
אני חושב שאנחנו נדבר על זה באייטם הבא, בצורה קצת אחרת, כי זה גם זה קשור לסוגיה הכי מורכבת היום בעיניי, בשיח המתלהם, שזה הפוזיציה. אבל עוד רגע.
כן, אז בואו נצא לשיר ונתחיל בפירוקים.
שיר ש... לא יודע, התעוררתי איתו ככה כמה ימים הבוקר. לא הבוקר, כמה ימים השבוע, סליחה.
והוא מעדיד, אני חושב, את המסע של היום.
הבאת פה חיבור מעניין לאחד ממראות השבוע.
אתה הבאת את החיבור, אני הבאתי את הדעה.
לא, בסדר.
את החיבור הזה, הבנתי.
אני מצביע על מה שמאזיננו.
אנחנו לא ממשיכים את זה.
לא, אנחנו ממשיכים לחלוטין. אז אולי תציג אותו, יותר פשוט.
אתה רוצה את ה...
כן, אני חושב שזה באמת רלוונטי.
Okay. אז אני רציתי לדבר קצת על משהו שהוא, אתה חיברת אותו קצת לנראות, או בעצם לשיחה הכללית על הפוזיציה, וזה אפרופו הסיפור של גל אוחובסקי, כל העדויות ומה שהתפרסם שם, וכל גם העדוות של סיפורים אחרים שמתחילים לבעבע, אני רציתי לחזור בהקשר הזה לאחד הספרים הכי קונטרוורסליים אי פעם יצאו בתרבות הישראלית. ספר שהוא עד היום, כאילו זה מדהים איך אתה מזכיר אותו, ויש כאלה שהפרצוף שלהם מתעוות, ויש כאלה שהפרצוף שלהם מחייך.
אני צריך להגיד שזה ספר שינה משהו במציאות, מה שאתה לא יכול להגיד על כמעט אף ספר אחר.
שינה משהו במציאות, הוא ממש יצר מציאות חדשה.
היה מציאות... עוד רגע נגיד על מה אנחנו מדברים, אבל...
נכון. אז אני רציתי לחזור לספר של אמנון דנקנר, הביוגרפיה שהוא כתב על דן בן אמוץ, שבעצם אני לא נכנס לכל ה... איך זה נקרא זה? לא, גם לכל הצהוב הכבד שנמצא שם בספקולציות של דנקנר, ויש שם איזה מהלך פרשני שהוא מציע על הדמות של דן בן אמוץ, בעיניי הרבה הרבה פחות חשוב, מהעובדה שהוא מציף שם סוגיה שעד אז לא הוצפה, ולא רק שלא הוצפה, היו גאים בה פחות או יותר, וזה היחס של דן בן אמוץ לקטינות. כל העולם הזה, הדמות הזו, והמרחב, אגב, זה לא רק שלו כמובן, זה של מרחב תרבותי מסוים, שקטינות היה בעיניו דבר מאוד לגיטימי. עכשיו זה עלה בהקשר הזה של, לא של גלחובסקי, אבל הסיפור השני.
של איתי פינקס.
כן. והעולם הזה שהיה מאוד מאוד פרוץ, ובעיקר, אני חושב לי יש בחיים לא מעט שעוד דנקנר, ושמעתי את הסיפורים על זה, התגובה של הברנג'ה הייתה תגובה שפשוט מחקת הבן אדם. כלומר, הולידה אותו מחדש אגב, בהקשר שלו. אבל פשוט מחקה את הבן אדם.
כשאתה מדבר על מחקה את הבן אדם, אתה מדבר על דנקנר, לא על בן אמוץ. כן, רק שנבהיר רגע לאנשים.
בסופו של דבר, המחיקה של דנקנר מחקה את בן אמוץ. באיזשהו מובן, כי היה כל כך רצון למחוק את הספר הזה, שבעצם מחקו את הבן אדם ביחד איתו. לא היה אפשר לדבר, אז פשוט לא העלו את זה משלב מסוים. אבל כן, אני חושב שזה ספר שצריך לחזור ולחשוב עליו, וגם לחזור על... לחזור ממש, אני כאילו לא יודע מה המעמד שלו מבחינה מולית וכולי, אבל זה ספר שאני חושב שרלוונטי מאוד לשיחה שאנחנו מנהלים, אפרופו כל הסיפור הזה של גלחובסקי, ובכלל, אני חושב היכולת של, אפרופו פוזיציה, היכולת של קבוצה מסוימת שמחזיקה בערכים, מדברת בשם ערכים מסוימים, וזה גם אפרופו מה שאמרת קצת על הגנבות, אני חושב. היכולת של חברה, של קבוצה כזו לבקר את עצמה, ולנסח מסר שהוא מורכב. אולי אני אקריא אפילו את האחרי דבר של הספר הזה, עוד מעט אם יהיה לנו זמן, אבל היכולת הזו לבוא ולהגיד, יש רגעים שבהם אתה כן, אתה בוחר במה שאתה מאמין בו, פחות או יותר.
יש בסרט של לוי זיני, בדאבה, סרט שעושה על דן בן אמוץ, דעתי אולי הפריט התרבותי האחרון שנעשה על...
כבר נעשה להחזיר, אני חושב.
כן, נעשה כבר בזון. הוא בעצם מביא שם את חלק גדול מהתיעוד של המסיבת מוות בחמם. ולפחות עבורי זה הפעם הראשונה שראיתי את זה, לא ראיתי את זה קודם.
אוקיי.
ונדהמתי, אני זוכר, ממש את השוק... של להבין שכולם היו שם, זאת אומרת, מי שולמית אלוני
ויוסי
סמרי, עמוס עוז אומר שם ברגע של זה, אחרי שתלך מי יהיה הפסנתרן בבית הזונות הזה, אמר ולא ידע מה אמר, מה שנקרא,
או ידע מה אמר. יש שם את החמשיר הזה שיונתן גפן מקריא, על הקטינות, כן?
את עמוס קינן, יש שם המון המון דברים מדהימים, אבל מבחינת אותה אתה מבין שיש פה, הכל ידוע, כלומר, זאת אומרת, החמשיר הזה הוא כאילו... אתה לא יכול לקנות אחר כך את מבטי ההלם המזועזעים. מהמעט שאני מכיר, אגב, הפרשה שעכשיו נכנסה לתמונה, זה לא מאוד שונה, כלומר, אף אחד לא נפל מהכיסא, אני יודע שהיה תחקיר יותר רציני אפילו, שמסיבות כאלה ואחרות לא ראה אור בסופו של דבר, אולי עכשיו הוא יראה אור, שכבר עובדים עליו לא מעט זמן. אין איזה הפתעה, אבל כאילו היכולת של קהילה להגן על... בסופו של דבר מה שאני אנסה להגיד, בהקשר של הפוזיציה, היא שבעיניי זה רגע נורא טרגי במציאות שלנו היום, שהכל נבחן רק, אך ורק, פשוט אך ורק, זה דבר שהוא בלתי נתפס מהנקודה הזאת. הלנו אתה או לצרנו, חווינו את זה, ואני אומר את זה כמישהו שבאמת לא יודע מה לעשות עם זה כל כך, גם עם שמעון פרס, גם עם הרבה אחרים, ואתה יודע, ואל מול האוטומטיזציה השנייה, אני מזכיר שנתן אשל, הוא עדיין איש נכבד במסדרונות רוב...
לא, יש אין סוף דוגמאות, אני חושב
אין אפילו טעם לדון בהם נקודתית.
אבל אני חושב שאם תסתכל על הספר הזה, באמת על הביוגרפיה, אז אתה גם מבין למה אנשים דובקים בפוזיציה. כלומר, הפחד הזה... בסוף נגיד דמות כזו של אמנון דנקנר, שאומרת, דעות חלוקות לגביה, ויש אין סוף עמדות וסיפורים, ולא משנה מה. בסוף היכולת שלו, וגם אני אומר, גם בהקשר הזה צריך להגיד בסוגריים, לא משנה מה היו המוטיבציות שלו לכתוב את הספר הזה, וגם בזה שעמדות שונות, היכולת הזאת לשבת ולכתוב ספר כזה, שמסתיים בהבנה שהוא בוגד, בחבר הטוב שלו שהזמין אותו לכתוב את הביוגרפיה שלו. עזוב את... הוא עושה איזשהו אקט כזה בשם... אני אומר, זה בשם יושר אינטלקטואלי, סלש, בשם תאוות פרסום, סלש, בשם הפרובוקציה, סלש, בשם אהבת אדם, לא משנה איפה על הריינג' הזה זה נמצא. היכולת הזו כמעט ולא קיימת היום. כלומר, אתה רואה איך יש פחד, עכשיו פוקו, זה היה כאילו אחת התזות של פוקו לגבי המיניות. ככל שיש אשליה של דיבור יותר פתוח, ככה אנחנו נהיים יותר פוריטנים. וגם פה, בשוק הדעות...
שזה אגב מדהים כמה זה מתממש.
לחלוטין.
היום, ב-2020...
כן, 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 אני אומר, אז בהקשר הזה אתה כמעט... אמרת שזה ספר ששינת המציאות, אני בספק כמה כותבים היום בכלל כותבים כדי לשנות המציאות. כמה בכלל זה השיחה שהם מנהלים עם עצמם, אפרופו שאנחנו מדברים פה על פרויקטים והניסיון לנסח פרויקט גדול. וזה נמצא שם, זה, כי זה הכל מתחבר אחד לשני.
הדבר היחיד שאני יכול להגיד להגנת דורנו, הוא שאני מנסה לחשוב על זה מקבילה דן בן אמוץ, כי הרי במובן מסוים בעצם ההשוואה הזאת בין גל חובסקי לדן בן אמוץ, אנחנו עושים עוול מסוים.
כיוון שהמשקל... לדן בן אמוץ, או
כן,
לגל חובסקי.
לא, כי המשקל של גל חובסקי, לגל חובסקי יש המון משקל פוליטי, נגיד את זה ככה, ויש לו גם זכויות, שאגב אין מה לבטל אותם, הן קיימות ושרירות, והוא אדם שהיה חלק גדול ממהפכה חשובה מאוד, מאוד. אבל במחילה, קח את כל יצירת אוחובסקי, שאני לא יודע בדיוק איך לקחת אותה אל מול מה שבן אמוץ עשה, וזה לא, זה בכלל לא, המשקל הזה הוא לא זהה.
אבל אני חושב דווקא שגם הזכרת קצת את עמוס קינן שם, שהוא תמיד בעיניי
האנטיתזה
בכל דבר שהוא. בסוף היצירה
של דן בן אמוץ... שאני צריך להגיד, ברגע הזה בחמם, הם מתעקש לשיר את חיילים אלמונים, כן? לחלוטין. שיקור לחלוטין.
כן, בגיטרה של מאיר אריה, לא? בסוף דן בן אמוץ התקיים, ואני חושב אפרופו גל חוסקי, בגלל זה גם אני חושב זה קפץ לי אסוציאטיבית, אלה דמויות שהתקיימו על בסיס גם הכישורים החברתיים והפוליטיים שלהם. כלומר, היצירה, כמה שהיום יש דיונים, שכחו את היצירה של דן בן אמוץ, אני לא מצליח לקרוא עם פרוזה של דן בן אמוץ, למרות שניסיתי הרבה פעמים. יש משהו בדמויות האלה שמייצרות משהו שהוא נכון לזמנן, שהטרגדיה שלהם שכשהזמן משתנה הם כאילו מתפרקות ביחד איתו, זה הדבר הרי המטורף של אגב, אפשר להגיד בסוגריים, להבדיל מיליון הבדלות, באמת אין סוף הבדלות, גם עמוס עוז, זה קצת מה שקורה, כלומר איזשהו שינוי במציאות, שפתאום נותן קונטקסט אחר לאותה דמות שהתקיימה מתוך הקונטקסט ההוא.
לגמרי, רק שאני חושב של עמוס עוז, אני אגיד משהו שאולי, אני לא צריך להגיד אותו, אני חושב שזה עושה לו טוב. לזיכרון הדמות שקוראים לה עמוס עוז, סוף סוף היא דמות עגולה, שיש לה צדדים...
אני אגיד יותר מזה, אני חושב שבשונה מדן בן אמוץ שאמרתי שאי אפשר לקרוא, ולפחות אני לא מצליח, עמוס עוז אתה פתאום קורא אותו אחרת, כאילו אתה פתאום מקבל את הנופח הזה, אגב, אפרופו כאילו איך התודעה עובדת, הנופח שהוא נלחם לקבל אותו כל חייו, וכל החיים הוא נלחם שיקראו אותו בלי העילה הזו כאילו.
כן.
וזה קורה מתוך נסיבות טרגיות, אבל זה קורה.
וזה בסך הכל יעשה, בעיניי זה יעשה טוב, זה נשמע קצת מוזר מה שאני אומר, אבל זה יעשה טוב לדמותו, ויעשה טוב לספרות שלו, שכבר נכתבה. אולי תקרא משהו מאחרית דבר?
אני אקריא את האחרי דבר של הספר הזה, שדנקנר כותב על הביוגרף של דן בן אמוץ. אגב, מעניין אפרופו בכלל כל מעמד הכתיבה, זוכר כשהספר הזה יצא, אז אדם ברוך היה עורך...
שישי?
לא, הוא היה עורך...
מעריב?
הוא היה עורך מעריב, כן, בדיוק, זה תקופת מקסוול, הוא היה עורך מעריב 2.5 דקות, והפרק הראשון התפרסם במעריב, וזה לובה בשלטי חוצות בכל הארץ על הדבר הזה, כאילו אפרופו העולם מושגים בכלל של איך...
איך זה מתחיל.
איך מתקשרים ואיך מייצרים... אז הוא כותב ככה דנקנר, זה מעניין. כשסיימתי את כתיבת הספר הזה, הלכתי לביתו של דן בן אמוץ. חבר שהיו לו מפתחות לבית הכניס אותי פנימה, ואני פסעתי דרך החצר הפנימית הקטנה אל החדר הגדול, ועמדתי בפתחו. הכל נראה לי חורה כפי שזכרתי, הספרים, התמונות, הפסלים, שולחנות העבודה. אבל נדמה היה כי הקסם פג. כאילו עם הסתלקותו של בעל הבית הוא משך אחריו גם את קורי הקסם, והשאיר אחריו משהו ריק וצונן. בחוץ היה שקט. שובר הגלים כבר הוקם מזמן, והמכונות הגדולות והרעשות הוסעו למקום אחר. על הספה שבצד ימין, שעליה היה דן אוהב לשכב ולנוח, הייתה מגולגלת צמיחה, כך שתיראה מבחוץ כאילו היא אדם ישן. על הרצפה היו מונחים עיתון ומאפרה כדי שיהיו סימנים של מי שעוד מעט יהיה אור. אולי נגד פורצים, הסביר לי החבר. ישבתי לרגע על הספה שממול וחשבתי על דן בן אמוץ, על הספר הזה שזה עתה סיימתי ועל עצמי. דרך ארוכה עשיתי מאז הציע לי דן לכתוב את תולדות חייו. הכרתי אותו כחבר, עכשיו אני מכיר אותו כביוגרף. אילו היינו לומדים להכיר את חברינו ככותבי תולדותיהם, כמה חברויות היו מחזיקות מעמד. חשבתי מה היה קורה אילו הייתה הדלת נפתחת, ופתאום דן היה עומד בפתח, מחייך אליי, מדבר איתי. בוודאי הייתי חש מבויש לא מעט, על מה שאני יודע, על שאני יודע עליו כה הרבה. מוזר שהידיעה הרבה כל כך הייתה מטילה זרות כל כך גדולה בינינו. עצמתי את עיניי ולרגע דימיתי לשמוע את קולו שהיה מיסודות כסמו. קול מענפף מעט, מתנגן, מתחתה כקולו של ילד. המשפטים מסתיימים בהגבעה, כתלונה סמויה, כבקשה. חשתי איך אוכל להימנע מכך כבוגד. ובראשי מהדהדות השאלות הרבות ששאלו אותי ידידים שלו במהלך השנתיים האחרונות. איך הוא היה מגיב לספר? מה הוא היה אומר? בעודי מערער נחתה עליי לפתע ההבנה. למרות שלכאורה הדברים לא היו קשורים, מדוע קרא דן לגיבור המעין אוטוביוגרפי של לזכור ולשכוח, אורי לם. אורסון וולס, שחקן הקולנוע שהיה דומה כל כך לדן כשהיו שניהם צעירים, שיחק בסרט האדם השלישי את דמותו של ארי ליים. הדמיון הזה בשמות אינו יכול להיות מקרי. הארי ליים אינו מזכיר את אורי לם, אבל כמה הוא מזכיר את דן בן אמוץ. סיפור הסרט על פי גרם גרין, הוא סיפורו של ארי ליים הקריזמטי, המקסים, היפה ושופע ההומור והחן, אשר לאט לאט מתברר כי הוא בעצם איש מסוכן, פושע, העושה רווחים גדולים ממחירתן של תרופות מקולקלות שיש בהם כדי להמית. ארי ליים גם מארגן את הלוויה שלו עצמו, משים עצמו מת כדי לחמוק מזרוע החוק. אולם זה גם סיפורו של החבר הטוב של הארי, הבא לוינה של מיד אחרי מלחמת העולם השנייה כדי לחפש אותו. הוא אוהב אותו, הוא מאמין בו. הוא כועס כשאנשי המודיעין הבריטי מספרים לו על החשדות שדבקו בארי ליים המקסים שלו. בסופו של הסרט נפגשים השניים לפגישה מצמררת, שבה ארי ליים מתוודה בקלות דעת מקסימה על חטאיו, אולם אין בו חרטה. להפך, הוא מפציר בחברו להצטרף אליו, מסביר לו כי המוסר המקובל פשט את הרגל וכי אין רע בחיים הטובים הבאים מרווחים שמקורם במוות ואיסורים של אחרים. בסופו של דבר מצטרף החבר למצוד אחר ארי ליים שנערך בתעלות הביוב של וינה, עוזר לרודפים למצוא את ארי ליים ולהרוג אותו. במידה רבה, קרה לי מה שקרה לחברו של ארי ליים. יצאתי למסע הזה כדי לגלות את חברי הטוב, המקסים, הנדיב, המת. בתעלות הביוב של חייו מצאתי את הצד האיום, המפלצתי שלו. עשיתי את מה שצריך הייתי לעשות. אבל כשם שבסיפור של האדם השלישי תמיד ירדוף אחרי החבר אותו חיוך מפציר, מתחנן, של ארי ליים, כשהם נתקלים זה בזה בתעלת הביוב של וינה, כך ירדפו אותי החיוך של דן, קולו המתחטא, ותחושה מסוימת של בגידה.
אני אגיד שהטקסט הזה מזכיר לי שוב ושוב את החרב פפיות שבה אתה מנסה לביים את הביוגרפיה שלך, ולקחת גם אחריות על ההמשך.
לחלוטין.
שבוע שעבר דיברנו קצת על יוסף בר יוסף.
רק נגיד ששמנו את סרש גנסבורג, שזה בדיוק גם העולמות האלה.
עוד בחור עם קטינות.
עולמות האלה.
אתם רוצים לצרף לרשימה. ואגב, טוב, אולי זה רק שאולי שאנחנו צריכים להגיד, שכאילו... אנחנו לא נמנעים בתוכנית הזאת, בוודאי שלא לדבר, אבל גם לא להתענג מיצירות של אנשים אסורים, so called. ויש פה איזה מין אמירה, ומצד שני גם חושב שנורא חשוב להגיד את זה. כאילו באותה נשימה, להגיד ממה אנחנו לא נמנעים ולמה.
בעיניי זה גם יותר מזה, בעיניי לפחות ההימנעות בדרך כלל היא מסתירה איזה צד אפל. ההחרמה הזאת תמיד יש בה איזה צד אפל מסוים. אנחנו חושב שאנחנו, היכולת להכיל את המורכבות הזו ולהחזיק את הדברים האלה ביחד, היא המפתח התרבותי האמיתי.
אז ממש במעבר אחד, כי הוא, לפחות כמה שאני יודע, הלך לעולמו, ובסך הכל יש לנו רק דברים טובים להגיד, על יוסף בר יוסף. דיברנו עליו טיפה שבוע שעבר, פנה אליי במייל מישהו שמאוד העריך אותו, שהוא נורא שמח שנתנו לזה במה, ושהוא הרגיש שהוא לא קיבל מספיק. וזה נכון אגב, אני לא יודע למה, יש תקופות כאלה, פתאום ש...
לא, אני חושב שגם הוא באמת סוג של אוטסיידר, הוא כאילו קיבל את הכיבודים הפורמליים, אבל הוא אף פעם לא היה חלק מהסצנה, אוקיי?
נכון, אבל עדיין, אתה יודע, כשבאדם כזה נפטר, בדרך כלל יש איזה אדווה כזאת, פתאום שמוליכה אותו.
אני לא חושב, כי אני חושב שבאמת לא, אתה חובב של, אנחנו חובבים של המושג הזה של הסוכני זיכרון, בסוף הסוכני זיכרון היחידים שהופיעו בתקשורת היו אחים שלו. כן. מעט לא צץ מישהו שאמר... נכון. וזה אני חושב משהו תלוי באדם, אני לא הכרתי אותו כל כך, אבל...
אני גם לא הכרתי אותו באופן אישי, אבל אני כן קראתי אותו ולא מעט. אני רוצה אז באמת קצת להשות אותו טיפה בינינו, ולקרוא את הפתיחה של אבא, אמא, סבתא דין, הספר האחרון שלו, היא פתיחה נורא נורא יפה. ואני גם אתוודא שנייה שהייתי שופט בפרס ספיר בשנה שהוא עלה לחמישייה, בשנה שעברה, ו... ומן סוג הספרים שאתה רוצה לפתוח אותם, ולא בא לך, אני מודה. כי אמרתי לעצמי עוד פעם לשמוע על אבא שלו, יהושע בר צבי, עוד פעם לשמוע על צפצי, עוד פעם לשמוע על מאה שערים. ומצד שני, והפתיחה הזאת היא מסבירה למה, אתה פשוט נשאב הסיפור. הוא כתוב מאוד מאוד יפה. זה קצר. כבר שנים רבות יום כיפור בשבילי יום ריק, חלול, יום של עין. אין צום, אין בית כנסת, אין תפילה. גם אין פולקלה של אוף שאמא נותנת לי כדי לשבור את הצום. בשנים האחרונות, מאז מותו של אבא ביום כיפור לקראת סוף היום, זהו גם יום של אין אבא. וכמובן גם יום של אין אלוהים. ויותר מזה, של אין אלוהים. האין נוגע לא רק לנושא האלוהים, ואני חושב עליו באחרונה לא מעט, מחשבות מטרידות. למשל, מה יותר קשה? אין אהבה, שברור שאתה חסר אותה, או אין אהבה, וברור שאתה לא חסר אותה, ובכל זאת... אני מנסה למלא את החלל, קורא אפילו בכל חתיכות תפילה מתוך המחזור, בלי סדר. גונב צימוקים מנעילה כבר בשעות הצהריים, שולף מהמדפים ספרים שאני אוהב. קורא חתיכה פה וחתיכה שם, ובקיצור, מישמי שלא ממש ממלא את החסר. ובין לבין אני יושב ועוזה, ועולות כל מיני תמונות, למשל, אני ואבא שלי בים. סוף הקיץ, ואני כבר תל אביבי לא מעט שנים, שזוף, שחיין די מנוסה, קופץ אל הגל הראשון שבא מולי. לא גדול ובכל זאת גל. אני מפלח אותו בגופי כמו דג, או כך לפחות נדמה לי. הוא ממשיך לפי מיטב הכללים של שחייה חתירתית. הידיים נשלחות לתוך המים, וגם הן כמו הגוף כולו מחליקות פנימה באלכסון בתנועות רכות, ובו בזמן חדות. הן מושכות לאחור את כל המים שמתחת, והגוף כולו מחליק משומן קדימה, בשקט, כמעט בלי קצף. נו, איך להגיד, לא רע, בהחלט לא רע, רק שהוא כמו מחפש את המילים המדויקות. תקף תראה מה זה שחייה חתירה אמיתית, אומר אבא שלי. והוא מתיח בכוח אל המים את הגוף הגברי הלבן והקצת שמנמן שלו, גוף של בחורי ישיבות בצפת או בירושלים, ואז הוא מתחיל לשחות קדימה. והגוף כולו נע מצד לצד והידיים מתוחות, ישרות, מכות במים כמו כנפיים צרות של תחנות רוח, כמו כדי להכאיב למים, לשבור אותם, לשבור את הים כולו. ואולי מתאמצות לאחז במים בבעלה כדי לא לטבוע. ככה שחה עוד קצת ואלה המון המון קצף סביבו, עד שנעמד, והמים עוד לא היו עמוקים. נו, ראית, אמר, מתנשף כולו. ראיתי, ודאי. נו, ומה אתה אומר בשארית האוויר שבריאותיו? נו, ודאי, אמרתי, והוספתי, ודאי. והרגשתי או ידעתי שלא די בזה, והוספתי, ודאי. אני לא זוכר אם באותו יום או ביום אחר שנינו הלכנו במעלה רחוב אלנבי מכיכר מוגרבי לעבר כיכר מגן דוד שבפתח שוק הקרמל. אנחנו עולים ועולים, שיפוע לא תלול ובכל זאת עלייה, ואבא שלי נעצר. כשאני חושב על זה, אתה בן 21 ואני בן 41, פער גילאים של 20 שנה בסך הכל, נכון? הוא אומר, מתנשם קצת. נכון, ככה זה שמתחתנים בשידוך בבית הונגרים בירושלים, אני אומר. יש לזה גם יתרונות, מה? אתה לא טיפש, הוא מציץ בי, ואני מנחש על מה הוא חושב, ואז הוא מחייך, והחיוך שלו מלא חיים. אתה עוד תראה עוד 30 שנה אנחנו נעלה בעלייה הזאת, או אפילו באיזו עלייה קשה יותר בצפת. אני אהיה בן 71 ואתה תהיה בן 51. תסחוב אותי בקושי, ואני אדחוף אותך מהגב ואני אגיד לך, גוי שון אלטר קאקר. ככה הוא אמר לי. כן, ככה, ככה, הוא הוסיף. כן, אולי יכול להיות, אמרתי. ואז, בהחלט. והוספתי, כן, ודאי. ועכשיו יום כיפור, וכבר עברו שנים לא מועטות מאז נפטר. ואני שואל את עצמי, למה בעצם שתי העניינים האלה, השחייה בים ואלתר קאקר, צפים בזיכרוני כמעט צמודים זה לזה? האם בגלל קרבת הים לרחוב אלנבי? בגלל נושא התחרות והניצחון שבשניהם? להתחרות במי? בי? הבן שלו? לנצח אותי? לנצח את הים? לך תדע.
יפה.
עברה שנה?
בדיוק שנה.
בדיוק שנה. כן, ממש בדיוק
שנה. אני חושב, לא, כן, דעתי הוא נפטר בשישי. זכם מדברים, כן?
כן, כן, כן.
בשישי לנובמבר.
אשכרה.
מה אנחנו היום?
אנחנו...
בחמישי לנובמבר.
אז
סוף שבוע, כמעט שנה. כדת שנתו.
אנחנו כזה באוסף של מתים, עוד מעט נהיה גם בעוד מתח חשוב, נפטר. אתה אומר נפטר או מת?
תלוי נראה לי ב... לא יודע במה, אבל תלוי במשהו. מה אתה אומר? כאילו יש לך אג'נדה סביב? אין לי אג'נדה סביב.
אין לי אג'נדה, אבל אני שם לב שלפעמים שאנשים אומרים מת, זה משהו בי מתעורר, ואני רוצה לתקן הנפטר. מצד שני, אמרתי עכשיו מתים, אז אני לא יודע, אז כאילו... אבל מצד שלישי, מתים זה הילדים שלי אומרים, אז אולי אני פשוט מתיק מהם, לא יודע.
הוא במידה רבה נפטר נראה לי, יותר ממת, לא?
אני אומר מאוד בנפטר את המחשבה שאתה באמת, שהיה פה עול, וכן, ויצאת ממנו, כאילו נפטרת מהמשימה הזאת שנקראת לחיות.
כן, אני אומר, אצלו זה כאילו אני חושב היה שנים של היגררות בבוץ, אז יש משהו בשחרור הזה. אני רוצה להקריא שיר שלו, שהוא שיר ארוך יחסית, אידיליית ליל חורף. מקווה שהוא לא יהיה ארוך מדי.
שלא, אנחנו מדברים כמובן על נתן זך, אם מישהו פספס.
נכון, שכאמור, השבת פקדת שנתו. ואני רוצה להקריא את השיר הזה כי הוא יש בו משהו מאוד אינטנסיבי אצל משורר שתמיד איכשהו רוב האנשים נחשפים למקום הפחות אינטנסיבי שלו נקרא אידיליית ליל חורף. היה זה יום חמישי של קור אימים בלונדון ועוד תראו מדוע שכחן כמוני זוכר אותו היום. לא יום שלג צח וכפור צלול וחד אשר ממנו ניתן למצוא מסתור בחום החדר ובמעיל פרווה ברחוב, כי יום סעור רוחות ושלג שהיה למים נמס, ומאחיר על מדרכות האבן ומוניות ואוטובוסים עתיזים, מי זוהמה מאופשים על העוברים והשבים, אשר רצים ונתקלים זה בזה ברחוב כמו דחפורים, ומבועלים לבוא לאן שהם רוצים לבוא אליו או לחזור אל המקום אליו חוזרים. ביום של חורף אז, כל אלה העובדים בפליט סטריט, רחוב של עיתונות ועיתונים הוא, ויד וזכר לו גם בספרות הקרח, גם בדברי ימיו, כי אם כי זמן רב כבר לא הצמיח סופר כדוקטור ג'ונסון, ושאר דמויות מקדם, כבר היום. שכאן היה ביתם או בית קפה ויין ובית ועד שלהם, ושמם כאן עוד עינון על תבליות מתכת בפתחי בתים, ופה ושם בפתח בית מרזח, ושוב שכחתי את הרוח. אך לונדון זאת לדעת את הרוח על לשכוח ובעצם אי אפשר, היא החודרת בשריקה בעד המעיל ומתגנבת בעד לסודר, ומקפיאה את מוח עצמותיך והופכת יום שלג ממוצע לגיהנום מלא אדמות גם בחדר המוסק שהיא נושבת בעד הסדק האחד, אותו הותיר נגר החלונות, או בבקיע האחד, בקיר הלבנים, פרצה פורצת במקום שבו גילתה דלת שהיא מעט קצרה מדי, או חברתה הארוכה והחורקת אותה, הותיר נגר, היי מי רשלן פתוחה לרוח לרווחה. זה יום שבו הכל כפו, פנים ואף, ואף נייר עיתון, האיבניג ניוז או סטנדרט שאתה מורגל לקנות להיוודע מה מתרחש במקומות פחות או יותר כפויים. אף הוא צורב באצבעות החשופות, ואף מצב הרוח כמצב הרוח, כפו, חמור וענייניח מבקש לו, אבל אנושי של פאב מחניק, וחום ומסעדה שתור ארוך נשרח לפתחה. קיצור דבר בחורף, הכל כמו בחורף. כך באירופה וכך במקומותינו כי טבע האדם והאקלים הוא, גם טבע המכונה הדומה, או מזג החורף אשר לה שמשתבשת התחופות, ומתחלה דווקא ביום כזה. פתאום שובטים הגלגלים, בורג נשמט, וסלי לא מסתובב ואין עצה. כך בידך מברג וצוות ומספריים, חטאת מעט בתוך קרביה של זו המשומנת כטכנאי לכל דבר. כי אם חשבת שמכונה יטריח את עצמו ביום כזה לפליט סטריט, לתקן מין מכונה, מין גרוטאה בעצם, המשכפלת אלון של חדשות בין עמודים 8, נשא כל תקווה, הו הבא לכאן, אם עוד שבוע יתייצב איש המקצוע בר מזל אתה. וכך נוברים ומחטטים ומשלחים עצות בלא שום תועלת בראש רחון מעל קרביו של גולם, שאומנם לא קם על היוצר, רק נשתתק, שבת. אומנם מזל שתקלה זו נתגלתה בעוד מועד, לא בחצות הלילה, כשהכל מוכן להדפסה, אך אם לא תפעל כעת, מה בצע בגילוי מוקדם מרבה שעות של דאגה. בין כובחו וכבר ציבור קטן ניצב לו מסביב בכוונה טובה ומאור פנים, ובלי לעשות דבר כדרך האנגלים. ועד שתתוקן המכונה, כבר יד שלוחה אל המחם לשפוך קצת חלב מצוי בשפע, שאם עבדה עצה ותה עוד בהישג יד, הכל עוד לא עבוד ויש תקווה. וכך עומדים ומחכים לתה. בכל זאת חם יותר בחדר הפנימי, וכבר יש צוותא ויש דברי איתול של כוונה טובה. ומה אם לא יופיע אלון, מי בחסרונו ירגיש בקור כזה, ואם ירגיש, מי גבר או אישה אשר יעיזו יד לשלוח אל הפרקסת טלפון קרא להתלונן. זה קוף הכל לחובתו של החורף, פטור הקור, במערב אין קול חדש. שלק אשתקד, כפור דוחי עיתון, חדשות סיביר, שביטה שהאקלים גרמה מן השמיים. הכל חוכמות כשרות ומוכרות שגם אחת מהנה לא תקנה עוד מכונה או כל דבר אחר. כמו בפתאום נכנס לחדר גבר לא מוכר לי, אמרתי כמו בפתאום ושוב לא בדיוק, פתאום ראיתי שהוא כאן. מן כובע גרב עשוי צמר לראשו ולצווארו, צעיף אדום, אף הוא מצמר, מעשה סריגה ביתית של יד, פניו נראים ולא נראים, זיפי זקן מאפירים כמו לא גולחו, יומיים או שלושה ואצבעות לא ארוכות ומחודדות וציפורניים משחירות, לא עיתונאי הוא, כבר מוגש לו המברג, והוא דוחה מלפניו צוות ומספריים, בחיוך כצעצועים בטלים ונעלם ושוב חוזר, ובידיו נרתיק שלם של מכשירים. האם הוא זה שעל הטלפרינטר במשרד למזכירות הרי, שבקומה מתחת, או חברו של ג'ון, ידיד לעת לגום, העובד ברויטרס מעבר לרחוב? ואם כך, כיצד נודע לו על התקלה, ומה לא, ולנו? כמה בטלות הן כל השאלות שבעולם מול מעשיו של איש עובד? הנה אצבעות מיומנות שולפות מסב, מפשפשות מאחוריו. עוד לא אמר מילה וכבר שאלה מידה קדושה כל כך של זוהמה, שלא נודע כי באה מתחת לגלגל, וציר כבר מסתובב, מקוש כבר מתקתק, ומפסיק את הטקטוק, מקשיב כמו פסנתרן. באצבע בטוחה, אוזן שומעת, אצבע של אומן, לא משורר שיד שמאלו חולמת כידוע וימינו עוזה. לא יצאו חמש דקות ולתימהון הכל, אך לא לתימהונכם קרואי וידידיי, שכבר ניחשתם סוף דבר מתחילתו. חזרה הגרוטה נכבדה לתיקונה ועתידו של עוד אלון חדשות מיום אתמול, שכשיופצו מחר כבר אין להם תיקון ותקנה, שלא כמכונה או כל דבר מוכני אחר בידי אדם שמתקן ובטח. כמו עליז נשמע את השקשוק המים בקומקום החשמלי או במחם, והספלים הולאו וגם עברו מיד ליד, וקודם כל אל תוך ידו שלו הראויה מכל, יד בן בלי שם, אנגלי של משרדים, אנגלי לעת מצו, ודאי מתוך משכן שכן אשר שמע את המאומה ובא, אולי דרוש דבר מה, אולי יש בידו להושיט עזרה, כמה נאה הביטוי הזה להושיט עזרה. עכשיו אפשירו גם בדיחות מסוג שונה, לא עוד אלון כי עם חותנת ויהודי ואירי וממציא אמריקאי וטיפול מונע במשגל קבוצתי ועוד כהנה וכהנה, הכל בדיחות, גברים שנשואים כבר שנים רבות. וכבר הגיע עת איתול לעת פנה, הוא עם זיווה או זוהרה של עת דודים, אם היה אי פעם זיו וזוהר שכזה. בדיחות טובות לימות החורף, מחממות את עצמן, מתארטלות, לא מצחיקות ולא מרושעות, תפלות, תפלות מוכרת, חביבה. בדיחות אשר אדם מכריח את עצמו לחלוק עם חבריו לעת מצוא, כמו בתמורה לספל תה שלו. זכה בהסך דעת ובאורח בלתי צפוי, ורו זה פלא. פתאום נעים בחדר הקרח, בלב החורף. והכל מודעים ואלמונים, מסיבים יחדיו, סביב קומקום, סביב שיחה של כלום, אנשים זרים, רוח חורף הביאתם. רוח חורף שוב אותם תפיץ, איש למלאכתו, לחובותיו ולגורלו. ואין רוצה מחברו דבר, ואין דורש דבר, ואין מפגיע, ואין מתלונן, ואין מסגיר סודו. לא עת וידוי, ואין כנוניה נרקמת, ואין שום הבטחה, שום הידברות של העתיד, לא נתראה מחר, לא התחייבות. סתם מכונה היא שעמדה מלכת בליל חורף, ואנשים עצרו לרגע, כמו מתוך הרגל, ואיש אחד חש לעזור, וכבר נמצא תיקון.
קראת את השוש הזה, שאני חייב להגיד שהיה לי ארוך מאוד.
נכון.
ותהיתי, כאילו, זה אחרי התחיל לכתוב ארוך באיזשהו שלב, כלומר, זה
במה שנקרא בחלק ב' של הכל כתב.
כן, מכל הדברים. ולפעמים זה מאוד עובד, ולפעמים זה, כאילו, כוחו שזך בסוף לא, הוא לא בא
לצעות מרתון האלה. אז אני מרגיש, אפרופו איפה קצת מה שדיברנו על מוות שמייצר הקשר חדש או זה, שבעיניי זך היום, השירים הקצרים כמעט לא עובדים עליי.
באמת?
כן, כאילו משהו בהם, הוא הרבה יותר...
אולי כי שמעת אותם יותר מדי.
יכול להיות שזו הסיבה, אבל אני מרגיש שיש משהו, ובגלל זה גם בחרתי להקריא את השיר הזה, באינטנסיביות של זך, שזה כאילו... הוא מצליח להגיע לעומקים שלו, שמעבר לפוזה יש את ה... דיברנו הרבה על זה פה בתוכנית, אבל יש את הרעיון הזה שהוא מתראיין לאהוד מנור, והוא ממחיש לו איך בעצם הקול שלו זה לא הקול שלו.
כן, עושה את ה...
והוא מראה כאילו איך הקול הנתן זכי הזה, כאילו החותך הוא בעצם פייק. בדיוק, זה הקול האמיתי של נתן זך. ואני מרגיש שהקול האמיתי הזה נמצא באינטנסיבי, ולא ב... והיום כאילו האוזן שלי הרבה יותר קולטת את זה.
מעניין. צריך דרוש עיון.
לחלוטין.
תודה רבה לנדב אלפרין שערך והפיק. תודה לכם שהזנתם. אנחנו נחזור בשבוע הבא.
שבת טובות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.